אני, הרמת ואלי אומר בסוף פרק ז', אני לא יודע אם מישהו כן יצא, הרוב הדברים אני לא מבין ברמת ואלי, אבל אתה בטוח שהרמת ואלי הוא לקח את העת ואת הדף והכל נשפך לו מאליו. זה נראה שהוא יושב ודורש כמו שם מפי הגבורה. אבל הוא בסוף פרק ז', הוא כותב, עד כאן זה אני יכול להסדיר, מכאן ואילך אני לא מבין כלום, הגאולה תתקדם וזה, ורק אז כשזה יקרה נבין את זה, יבוא נביא, יסדיר לנו וזה. אז הוא סיים את הפירוש שלו פרק זין, הוא סיים את הפירוש פרק זין, פרק ח' הוא לא כותב, הוא לא כותב כלום. זה מתאים הדבר הזה.
זה מגיע בנקודה, אנחנו שאלנו שלכאורה אנחנו מפסיקים את הארמית בפרק הקודם, בסוף פרק ו', כי ברגע שעוברים לחזונות זה כבר משהו פנימי עכשיו זו לעברית, אבל רואים שפרק זין עדיין בארמית, הוא עדיין שייך למדרגה אחרת בפרק, כן. פרק שלנו, כמו שהרב אומר, אמר רלי, שאני זה פה בסוף פרק זין, שהוא גם חזון איזה, ולא בסוף פרק ו'.
כן, כן. אז אני חושב אולי, נדמה לי, כמו שאתם מעירים, יש פה גם דניאל עובר לעברית, וגם זה מאוד בולט שהוא גם עובר לדבר בגוף ראשון. הוא אומר, אני דניאל, אני דניאל. נגיד, את פרק זין הוא אמר, חזה אבי, זאת אומרת, בדבר הזה, זה מאוד בולט שהוא לא... הוא מתחיל לדבר. בשנת חדה לבלשצר מלך בבל, דניאל חלם חזה זה. דניאל ראה את החלום וכולי. בפרק ז' זה ברור שהוא עובר על ה... הוא מדבר בגוף שלישי, ופה הוא עכשיו גם מדבר בגוף ראשון. אבל נדמה לי שאולי זה נכון להתבונן דרך הפרק שלנו, שוב אני אומר, הסתתור רב על הגלוי, דרך ההבחנה הזאת, שאני חושב בשנת שלוש למלכות בלשצר. בעצם אנחנו שנת שלוש למלכות בלשצר, זה בעצם אומר שאנחנו בעצם עומדים בשנת ה-70 למלכות בבל. כי הרי אנחנו עושים את החשבון 45-23, זה בעצם שנה שלישית, ובעצם בשנה שלישית אנחנו עכשיו בעצם בשנת ה-70. אנחנו בעצם בשנת 70 למלכות בבל. אז אנחנו בעצם על הפתח של בעצם בניין הבית השני. כלומר, היה לנו בית ראשון, יצאנו לגלות בבל 70, ואנחנו הזכרנו את זה כבר כמה פעמים, הרי בעצם כל העולם סופר את ה-70 כמו שראינו. כל העולם בעצם סופר את ה-70. כולם סופרים מתי ייגמר ה-70 שנה של ירמיהו, ומתי עכשיו בעצם אנחנו הולכים למהלך של בית שני, למהלך הגאולי של בית שני. אז בעצם בשנת 3 של בלשצר, בשנת 3 של מלכות בלשצר, בעצם עכשיו דניאל אומר לנו, אני עכשיו רוצה להלביש לכם משקפיים, שדרך המשקפיים הזה תתבוננו במה? במהלך של הבית השני. במהלך של הבית השני. כי מאוד פה בולט, וזה אני שם עוד נקודה מאוד מאוד יסודית של הפרק, אנחנו היינו רגילים לראות גם בפרק ב' וגם בפרק ז', המיוחד של ספר דניאל זה שהוא תמיד סוקר את כל הארבע מלכויות, הוא סוקר אותם בסקירה אחת, בין אם זה החלום נבוכדנצר בפרק ב', בין אם זה החזון והמראה של דניאל בפרק ז'. הדבר המיוחד זה שאנחנו עכשיו הולכים לזכור את כל ההיסטוריה בסקירה אחת, כלומר לראות את בבל, פרס ומדי, יוון ורומי, או יוון וישמעאל לפי כל השיטות, והמלכות של מלך המשיח, הכל נזכר בסקירה אחת. זה בעצם הייחודיות של ספר דניאל, שאתה אומר שדווקא כשאני נמצא בגלות, הסקירה שלי היא נהיית הרבה יותר ארוכה ורחבה, כוונתי לומר. כשאתה נמצא עכשיו בתוך מאורעות מסוימים, אז הסקירה שלך היא תמיד סביב המאורעות הטובים שאתה פוגש אותם. כלומר, כשעם ישראל נמצא בתוך ימי דוד ושלמה, הוא עסוק בימי דוד ושלמה. עם ישראל נמצא בימי רחבעם וירבעם. עסוק בימי רחבעם וירבעם. מתי אתה אומר, המבט שלנו כל כך מתרחב לזכור מקצה העולם ועד קצהו, דווקא כשאנחנו נמצאים בחושך, אז פתאום אנחנו רואים את כל השמיים, עם כל הכוכבים, כל המרחב כאילו מתגלה. המבט של דניאל, כמו שהתחלנו בפרק א', מה שהתחלנו, המבט של דניאל, שהפרק א' מתאר את זה, איך שבעצם אנחנו הולכים אל הגלות, ונבוכדנצר מלך בבל לוקח את היהודים אל הגלות, כלומר, בעצם אנחנו אומרים, שכינה עברה עכשיו לגור בבבל. טוב, שכינה לא נמצאת בבבל. השכינה כשהיא נמצאת בבבל, היא סוקרת את כל ההיסטוריה כולה, את כל המרחב. אתה לא יכול להישאר רק בזמן הזה. הזמן הזה הוא זמן של חורבן. הזמן הזה אין בו ערך אמיתי. הזמן הזה של בבל זה רק 70 שנה של תיקון שעל ידם עכשיו יבוא הבניין. אז ברור שאתה לא תישאר בזמן הזה. כשיש לך זמנים שיש בהם תוכן אמיתי, חיובי, בסדר, אז אתה מדבר על אותו זמן. כשיש לך זמנים שיש בהם תוכן שהוא רק שלילי, אתה לא עסוק בהם בצד עצמם. אתה אומר, תדע לך, עכשיו, דווקא בגלל הזה, אני סוכר לך את כל ארבע מלכויות בסקירה אחת. זה פרק ב' ופרק ז'. מה המיוחד בפרק ח'? פרק ח' פתאום לוקח את המלכות השנייה והשלישית. לוקח את מלכות השנייה והשלישית, ובעצם עסוק בעיקר בהם. תכף נראה אחר כך אולי את הפרטים, אולי קצת גלשנו גם למלכות רביעית בסוף הפרק. אבל בעצם אנחנו עסוקים במלכות השנייה והשלישית, כלומר פרס ומדי זה מלכות שנייה, והיוון מלכות שלישית, בעצם אנחנו עסוקים רק בהם. העיר את זה המלבי, מעיר בשם אברבנאל, אבל אני קצת רוצה לקחת את זה במקום אחר. הוא אמר, כן, מלכות ראשונה היה לנו פירוט מאוד גדול. מלכות רביעית היה לנו פירוט מאוד גדול. חסר הפירוט של מלכות שנייה ושלישית, אברבנאל, המלבי מצטט בשם אברבנאל, אז בעצם פרק ח' זה השלמת החיזיון של מלכות שנייה ושלישית. העירו על זה כבר, מרבותינו האחרונים, שזה קצת קשה להישאר רק בדבר הזה, כי באמת, קודם כל, למה שכבר לא יהיה את הפירוט? כי מה, אנחנו פוחדים שפרק ז' יהיה מאוד ארוך, אחרי שאתה מפרט על מלכות ראשונה, אחרי שאתה מפרט על מלכות רביעית, תפרט גם על מלכות שנייה ושלישית. למה אתה לא מפרט על מלכות שנייה ושלישית? ועוד יותר מזה, הרי הפרק זין הוא נמצא בשנת אחת למלכות בלשצר. אנחנו פה פתאום בפרק ח', אנחנו בשנת שלוש למלכות בלשצר. אם זה בעצם אנחנו על אותו תדר ועל אותו, אנחנו על אותו גל, אז זה לא מובן. למה עכשיו זה חיזיון אחד בשנת אחד, וזה החיזיון שני בשנת שלוש? אז זה יכול להיות שצריך לעסוק בדברי אברבנאל, אבל עם קצת הוספה על דברי אברבנאל. כלומר, זה לא שזה לא יתפרט לנו בפרק ז', אז אנחנו עושים השלמה בפרק ח'. לא, אנחנו עסוקים במלכות שנייה ושלישית, כי בעצם פרק ח', הנקודה הפנימית שלו, זה בעצם הבית השני. בעצם ההתבוננות על מדרגת הבית השני. על מדרגת הבית השני. ולכן בעצם הבית השני זה יהיה פרס ומדי ויהיה יוון. זה בעצם יהיה עיקר הבית השני, ובאמת הנקודה הזאת של ההתחדדות, מה שאולי נראה בסוף הפרק, כאילו מלכות רומי היא מופיעה יותר אגבורך, כלומר מלכות רומי רק תופיע במובן הזה שזה נכון, בפועל היא הכריבה. היא הכריבה את הבית השני, מלכות רומי. היא זאת שבפועל הכריבה מלכות הרביעית, ולא מלכות שנייה ושלישית. אבל בעצם מלכות שנייה ושלישית זה עיקר הבית, ובעצם מאז מלכות רומי...
זה לא נכון, רומי שלטה את זה
200 חצי חצי. זאת אומרת, בבית השני בערך זה היה חצי חצי, אבל אז, כן, זאת אומרת חצי חצי, 200 מתוך 400...
אפשר להוריד את 26
של... אז זאת אומרת, מתוך 420, אז היא שלך 200 וזה, כן. אבל, בעצם אומרים חז"ל, גם בקצת... איפה זה? אנחנו קוראים את זה בקידוש עם הרזה... והיו סיפון מרחיב בדבר הזה, וגם הרב יצא לי שזה פרק בזה. בעצם כשהסתבכנו במלכות בית חשמונאי, אנחנו הבאנו את רומי, אריסטובלוס ואורקנוס, הם הסתבכו ביניהם, הם הביאו את רומי להיות המכריעים בתוך החשבון הזה, ובעצם אנחנו מאז נפלנו. כלומר, יש בזה איזה צד שאנחנו החרבנו את עצמנו, ואנחנו הבאנו את רומי עלינו, ובעצם כאילו חורבן הבית קצת מיוחס אלינו הרבה יותר מאשר לרומי. מה זה?
ולא בכוחו,
כן. כן. חתומן. אז לכן אני אומר שבעצם כשאנחנו מתבוננים בתוך הסדר של פרק ח', בעצם אנחנו אומרים, הסדר של פרק ח', נדמה לי שאני עכשיו תומכת לתודעי בשני הדברים העיקרים שהזכרתי, כלומר, אנחנו בשנת שלוש, שזה בעצם השנה האחרונה של ה-70 שנה, כי בעצם, אני אומר לך למה, אני רק בסוגריים, אני אגיד למה אנחנו נמצאים על הקשקש, כי הרי, באמת הגמרא, 45-23, זה ביחד יוצא כבר 68. אז שנת שלוש לבלשצר, זה כאילו כבר עברנו, פלשנו ל-70. אז הגמרא במגילה תגיד, טוב, שנים מקוטעות אהבי. הרי נכון, בגלל שאתה מתחיל לספור, אז זה שנים מקוטעות. אז בעצם כבר אנחנו בשלוש, בשנת שלוש לבלשצר, אנחנו כבר על הקשקש, אנחנו כבר מתחילים, את הגאולה ואת הבניין של בית שני, כי ירמיהו אמר לנו, אנחנו נמצאים, ועכשיו בסדר כזה של 70 שנה בלבד. אז אני אומר, יש לנו שנת שלוש לבלשצר, יש לנו את ההפרדה של פרק ז' ופרק ח', כלומר, זה מאוד בולט שאנחנו עכשיו עסוקים רק במלכות שנייה ושלישית, ומאלה אני חושב שזה מוביל אותנו לסדר כזה שבעצם אנחנו עוסקים יותר בבית השני. הסוגיה של פרק ח' זה הסוגיה הזאת של הבית השני. אולי
אבל שבעצם זה לא הסוגי המלכויות, זה רק איזה, זה רק חיתים זה כאילו להסוג בבית השני.
לא, לא, אנחנו עדיין בגלות, זאת אומרת אנחנו עוסקים בבית השני במובן הזה שאנחנו לא נמצאים בארץ ישראל עם השראת שכינה ואנחנו עוסקים בעצמנו, אבל קצת אנחנו עוסקים בעצמנו, אנחנו מדברים עברית, אנחנו מדברים בגוף ראשון, אבל אנחנו בסוף עוד נמצאים בגלות, עוד לא חזרנו. אנחנו עכשיו לומדים מתוך הגלות מה הולך להיות לנו בבית השני. זאת אומרת, זה לבישת המשקפיים. פרק ח' זה ללבוש את המשקפיים, להבין עכשיו, הסתיים השבעים, אז לאן הולכים? הנה, בואו נסביר לכם לאן הולכים. אני ישר אולי אקפוץ לסוף הפרק, שאני חושב שזה מאוד איזה. דניאל ראה את המראה, הוא נהיה חולה. נהיה חולה, נכון? נהייתי, כלומר, נהיה שבר, איך כתוב שם? נהייתי ונחלתי, נכון? נהייתי ונחלתי ימים. אז דניאל הוא נהיה חולה. אולי באופן פשוט שנהיה חולה, כי יכול להיות שבאמת יש פה איזה צד כזה שאחרי ה-70 שנה אנחנו מצפים שנחזור והכל יהיה בסדר. זאת אומרת, אחרי ה-70 שנה אנחנו כבר יודעים שיהיה 4 מלכויות. אבל מי אמר שבית המקדש השני יחרב? כלומר, אני לא יודע להגיד מה שבר את דניאל. הרבה מרבותינו האחרונים אומרים שדניאל ראה 2300 שנה, אמר וואי, 2300 שנה זה המון זמן. אבל נדמה לי שכמובן צריך להוסיף פה את הנקודה המשמעותית, שהכוונה היא שבית המקדש השני יחרב. כלומר, הפשע, עד מתי יחזון התמיד והפשע שומם תת וקודש וצבא מרמס? כלומר, בעצם דניאל כבר רואה שהבית השני הולך לחרב. זה דבר שלא היה בו, אני קראתי את פסוק י' ג', אבל זה לא משנה, יש פה עוד את כל הפסוקים אחר כך בזה. מה זה ב? מה אתה אומר בתן? כן. אז זאת אומרת, אז אנחנו בעצם, אנחנו פתאום, אנחנו, אומר לנו דניאל, בחזון הבית השני, מכניס אותנו, הוא אומר לנו, נכון, אנחנו בשנת 70, אבל באמת, מה יהיה ההתבררות? יהיו 4 מלכויות, אבל מה יהיה היחס ומה יהיה ההתבררות בין מלכות ישראל לבין כל המלכויות שימשלו אז? אז בעצם זה המקום היחיד שמתברר לנו מה יהיה היחס. כלומר, זה המקום היחיד שמתברר לנו שבית המקדש השני יחרב. זה המקום, זה בעצם המקום ששם הנבואה אומרת. יחרב, לא יודע, אפשר לדון בזה אם ממש כתוב את המילה יחרב, אם לא ממש כתוב את המילה יחרב, יכולת להסביר לא יחרב לגמרי, רק יתבטל התמיד, אבל נדמה לי שהפשט הרבה יותר אומר יחרב, מאשר רק ביטול התמיד, נכון? אז בעצם יש סדר שאני חושב שדניאל כתוב לא, ואני שוב רוצה רק לראות את ה... סוף של הפרק, נדמה לי התחלה והסוף פה עם זה, אז הפסוקים האחרונים, אז גם אני לא רק אתעכב לכולם, הוא מראה הערב והבוקר אשר נאמר אמתו, טוב זה הולך לפסוק י' ד', אבל כתוב בעצם פה ואתה סתום החזון כי לימים רבים. כלומר סתום החזון, הכוונה היא מה זאת אומרת, מה דניאל סתם? מה הכוונה סתום החזון כי לימים רבים? זה כמובן, אני אולי רק יעורר פה עוד שאלה. מה זה עכשיו קשור? סתום החזון כי לימים רבים. בגלל שזה לימים רבים, לכן צריך לסתום את החזון? מה זה קשור אחד לשני? סתום החזון כי לימים רבים. מה זה?
אומר לך, תדע לך עוד 1,500 שנה, אנחנו נגיד את זה לידה, שנשים
רגילים, כאילו, כל רוחם, מה 1,500 שנה? ככה היה אפשר לומר, אלא שנדמה לי, שזה לא מעודד, כי אם אתה קורא 2300, הסימן שהוא לא סתם, הוא לא סתם את החזון. אז כן, אז איך אנחנו מתרצים את הדבר הזה? כלומר, אם אתה אומר סתום החזון כי לימים רבים, הכוונה היא, אל תגיד מתי יקרה הקץ. כי אם תגיד להם תשפ"א, כולם יגידו, יש עוד מלא מלא שנים מהתשפ"א, יבלו ביוש. ולא הועלנו שום דבר. לכאורה לא הועלנו שום דבר. אני לא אומר שזו קושיה מוכרחת, כי היה אפשר לתרץ סכנה סתום החזון, זאת אומרת, הכוונה היא, אתה באמת לא יודע מאיפה להתחיל לספור 2300, אז יכול להיות שזה נותן איזה זה, כמו שרשי אמר, רסג ספר וכבר עבר הזמן של הרסג. אז רס"ג כבר אמר, הנה, זה לא כזה חשבון ארוך, עבר הזמן של הרס"ג. אבל יכול להיות שסתום החזון כי לימים רבים, זה הכוונה היא בעצם, אתה עכשיו מדבר על בית שני, ועכשיו תדע לך, אחרי הבית השני יהיה בית שלישי. אז אתה צריך לסתום חזון, כי הכוונה היא, יש לנו קודם כל תקופה ארוכה של בית השני. בתקופה ארוכה של בית השני, צריך לעסוק בבית השני. בתקופה של בית שלישי, בסדר, תעסוק, אבל עכשיו יש לך את הבית השני, תעסוק בבית השני. סתום החזון, הכוונה היא, תפליג אותו. כי באמת הכוונה היא, זה יש פה איזה, חז"ל קוראים לזה, יש ישועה רחוקה ויש ישועה קרובה. הישועה הקרובה זאת אומרת, מה אתה עושה בתפקידים שמוטל עליך? ישועה רחוקה זה ציפייה גדולה, מה יהיה המציאות השלמה שתלך ותופיע בחזון השלם. אז עכשיו אמרו לו סתם החזון, הכוונה היא, עכשיו אנחנו עוסקים בישועה הקרובה, כלומר אנחנו עכשיו עוסקים לברר מה יקרה לפרס ויוון. מה יקרה לעתיד לבוא רחוק? זה סתם החזון, כלומר זה לא צריך להיות העיסוק, כמו מה שאמר הרמב"ם בהלכות מלכים, אתה עכשיו מתחיל להתעסק, מה יהיה בזה, פלפולי פלפולים, מה יקרה עוד 2,000 שנה? תעשה עכשיו, מה התפקיד שלך עכשיו? עכשיו הלך לבנות בית המקדש השני.
לכן ועקום ועשת מלך את המלך כאילו?
כן, תכף רגע אני רוצה להגיד את
זה. מה זה 2,300?
רגע, רגע.
אבל אז דווקא קצת מפריע לי למה ונחלט ימים רבים לב, זה צריך לעודד אותו.
כן, אז אני חושב שברור שזה מי שהיה בטוח שהבית השני הוא יהיה בית נצחי, פתאום זה פעם ראשונה שהוא פוגש. הוא אומר בית השני חרב, יהיה בית שלישי. הוא חשב, לא, בסדר, דניאל ראה, אמר ירמיהו, אמר 70 שנה. הוא אמר, מי שאחרי 70 שנה, אנחנו הולכים בקו ישר למעלה. אולי יהיה עליות, ירדות, אבל לא שזה קו ישר למעלה. בית השני הולך ומתעלה ומתעלה ומתעלה. יגיע עכשיו ומתעלה לבית השלישי. פתאום מתברר לו שחשבון אחר לגמרי, 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 לגמרי. ואני מסכים שבדבר הזה של ועקום ועשת מלך את המלך, כלומר, והוא בסוף אמר, כן, אבל עכשיו אני צריך פה בסוף, יש לי את המשימה שלי. ועכשיו אני גם רוצה רק לחשב עוד דבר שאני חושב מאוד, מאוד פשט. איפה דניאל נמצא בזמן הזה?
שושן.
מה זה? האם הוא נמצא בשושן? אז מה זה ועקום ועשה את מלאכת המלך? אם הוא בלאכת המלך אז הוא לא? מה זה?
בחלום הוא בשושן.
אני חושב שיותר הפשט, בחלום הוא בשושן. נכון, העירו, מי אמר שהוא שלח אותו? לא זוכר כלומי. רס"ג, רואי בן עזרא, העירו ששלח אותו. אבל נדמה לי שבאמת פשטי המקראות יותר מורים, לא ככה, לא כי יותר היה נכון להסביר, אני גם בהתחלה חשבתי את הדבר הזה, אבל בפסוק ב' כתוב, והירא בחזון, והיא בירותי, ואני בשושן הבירה אשר בלם המדינה, והירא בחזון, ואני הייתי עלובל אולי. אז אתה קורא את פסוק ב', אתה אומר, רגע, רגע, האם החזון זה שהייתי עלובל אולי? או שאני הייתי בעובל אולי באמת, ושם היה לי חזון. אז אתה קורא בסוג ב', יש לך את השתי אפשרויות השונות להגיד איפה דניאל אמר. אבל כשאתה קורא בסוף הפרק, יותר משמע שדניאל נמצא עכשיו בבבל. והוא רק בחזון של הוראה. כלומר, כי אם כתוב, ועשה את מלאכת המלך, ואשתומם על המראה ואין מבין, כלומר, אני עכשיו חזרתי חזרה לעבוד את מלאכת המלך, סימן שיותר היה בבבל בשנת 3 לבלשצר. ובלשצר, אחרי שדניאל הוא עכשיו עובד את עבודתו, אז יכול להיות שממילא אחר כך זה נדון אולי, זה צריך לדון אחר כך אולי עזרא ונחמיה, גם קצת רמוז בפרקים הבאים, האם מכוח הנאמנות של דניאל, באמת גם ייקחו אותו מלכי פרס ומדי, כי למאן דאמר דניאל זה עתך, סימן שיש לדניאל פה עוד איזה חיבור. חתכו מגדולתו, לא חתכו, אז אין צריך פעם לדון את הדבר הזה, מה יקרה עם דניאל. אבל כל פנים, אז מה אני רק רוצה לומר מזה? אני רוצה לומר מזה, דניאל הוא יושב במלכות בבל, והוא נמצא בשנת 70. הנבואה לקחה אותו לאלם, כי בעצם אמרה לו, תקשיב, כל מקום שגלו ישראל שכינה עמהם. הם גלו לבבל שכינה עמהם. אבל בעצם עכשיו, אנחנו רוצים לדלג אותך למקום הבא, שבו השכינה תגיע. איפה השכינה תגיע? שושן הבירה. אז תכף גם נעיר עוד איזה משהו על שושן, אבל שושן, ובעצם זה, אני מצרף את זה לכל מה שאני אומר, שבעצם הנקודה היא עכשיו, החזון שלו זה שושן ויוון. כלומר, החזון שלו, עכשיו אנחנו מדלגים אותך אל בית שני. נגמר סיפור 70 שנות גלות בבל של בית ראשון, עכשיו אנחנו עכשיו נפתח המהלך החדש של הבית השני. אז זה הסדר בעצם, אני חושב, של הפרק. נעיר עוד איזה הרי על שושן, נעיר אותה המלבים, והביאו את זה גם בשם הגרא בהתחלת אסתר, ששושן הבירה זה רק הרי החשברוש עבר לשושן. יכול להיות שלפני החשברוש לא היו בשושן. היו באילם. והחשבי ראש אומרים חזל, לא משנה עכשיו כל הפשט, אם זה כפשוטו, ממש לא כפשוטו, החשבי ראש הוא רוצה לבנות את כיסא שלמה, ואז הוא מנסה לבנות את זה, והוא בשושן, והוא לא יכול להזיז את זה, אז הוא לוקח את כל המלכות ומעביר אותה אל שושן הבירה. אל שושן הבירה. יכול להיות שזה מצטרף לנו אל החשבון הזה, כי בעצם כאילו דניאל כבר רואה את הגאולה שתצמח לנו ממי החשברוש. כלומר, היא תצמח לנו ממי החשברוש ולמי אסתר, שבעצם שם תתחיל הגאולה, אז דניאל דלגו אותו במראה הנבואי אל שושן הבירה. אבל זה בסוגריים, זה בכל מקרה, שושן או לא שושן, כן.
הרב מבין שאני כמובן אולי זה נמצא בפרס או ביוון?
זה בפרס.
זה בכל מקרה.
בכל מקרה בפרס, אבל...
נגיד אנחנו עוברים עכשיו...
מבבל, מבבל אנחנו עוברים לפרס. מבבל אנחנו עוברים לפרס. שמעתי... שטייס אחד סיפר, מפקד הטייסת סיפר, שאלו אותו, מה מדברים בקשר? כשנסעו נהיגן פעם ראשונה, מה מדברים בקשר? הוא אמר להם, בהלוך, הכל שקט, עשו דבר זה, אמר, יש לך הרבה מחשבות רצים לך בראש, אם אתה תחזור, אם אתה לא תחזור, אתה צריך לדחות את כל אבל אמר, אז אמר לו, נו, ובחזור מה מדברים? אז הוא אומר, בחזור, אחד הטייסים אמר, אתם יודעים, עכשיו אנחנו עם אברהם אבינו, חוזרים מחרן, עושים את המסע לארץ ישראל. עכשיו אנחנו בשושן הבירה, חוזרים לארץ ישראל, עושים את כל המסלול בחזרה באוויר עם אברהם אבינו, והנה גלות כזה לפי המסלול של הטיסה. נדמה לי שזה המפתח להבנת הפרק. כלומר, בעצם אנחנו עכשיו לפני שהגאולה המעשית מגיעה צריך לבאר את החשבון הרוחני של הגאולה. אז אנחנו עכשיו בשנת ה-70, לפני השנה ה-71, בפרק ח' זה בעצם הביאור הרוחני של לקראת מה שאנחנו הולכים אליו. הביאור הרוחני של מה שאנחנו הולכים אליו. אז יש לנו חשבון, בואו נעשה קצת עכשיו יותר בפרטים לרדת. וישא עיני ויראה, והנה איל אחד עומד לפני האובל ולא קרניים, והקרניים גבוהות, ואחת גבוהה מן השנינית, והגבוהה עולה באחרונה, ראיתי את העיל מנגיח ימה וצפונה ונגבה וכל חיות לא יעמדו לפניו ואין מציל מידו ועשה כרצונו והגדיל. עד כאן לכאורה מלכות פרס ומדי. ולפי מה שהסבירו לנו הראשונים על פי חז"ל, יש לו שתי קרניים, האחת יותר נמוכה, האחת יותר גבוהה. הנמוכה זה מלכות מדי, שהיא בעצם מלכה רק שנה אחת, דריה ושמדה, והשנייה זה מלכות פרס שהיא הקרן הגבוהה, והוא מנגיח ים הצפון ונגבה וכל חיות לא יעמדו לפניו ואין מציל מידו. אני רק זה גם שוב הערה, היא מתוקה אבל היא לא מרכזית בפרק, אבל להצטרף אלינו. העין מנגיח ים הצפון ונגבה, אז כידוע ים הצפון ונגבה זה כשאתה עומד בארץ ישראל, נכון? עומד בארץ ישראל, אז המפה הרי התנכית היא לא כמו המצפן שהפנים שלך לצפון. המפה של התנך זה שאתה עומד עם הפנים לשמש, כי אנחנו מכוונים את עצמנו עם הפנים לשמש. אז זה קדמה, הקדמה זה עם הפנים לשמש, ואז הימה זה במערב, הימה האחרון זה הוא עומד מאחוריך שאתה במערב. וימין, צפון וימין אתה בראתם, אז זה ימין זה בנגב, כי הנגב הוא נגוב. כלומר, בנגב אין לנו מים, אז אנחנו קוראים לו ארץ הנגב, נכון? עכשיו, אנחנו נמצאים פה בעיל הזה. זה מאוד מיוחד שאנחנו משתמשים בכל המקומות בביטויים של ארץ ישראל. זאת אומרת, אנחנו, איפה שאנחנו לא נמצאים בעולם, אנחנו הממצדיקים שלנו, אנחנו קובעים אותם לפי המדרגה של ארץ ישראל. שם זה יהיה ימה וצפונה ונגבה וכו', זה הכל יהיה עם הממצדיקים של ארץ ישראל. כי אנחנו עכשיו מדברים על מדי ופרס. מדי ופרס, בסדר, יש להם חשבונות אחרים, הם נמצאים באזימות אחר. אבל, זאת אומרת, להם אתה לא יכול להגיד הים הזה המערב, כי זה נכון שבאופן תיאורטי ים תיכון זה המערב, אבל יש להם גם את האוקיינוסים וזה, אבל אנחנו נמצאים באזימותים של ארץ ישראל.
והוא לא מנגח מזרח.
מה זה?
הוא לא מנגח מזרח.
הוא לא מנגח מזרח, למה לא? כי הוא במזרח. הוא עצמו במזרח. הוא עצמו במזרח, המזרח המיושב, זה פרס ומדי, כן, הוא עצמו במזרח. הוא לא מנגח מזרח. מה שנדמה לי מאוד, עוד פעם מבהיל מאוד בדבר הזה, שכאילו חסר מאוד בנבואה. ואיפה עם ישראל? נכון? זה הדבר שאני חושב מאוד מאוד צורק, שאולי מזה דניאל גם נהיה חולה, אני לא יודע, שוב, זה נעלם, אבל זה מאוד חסר לפרק, איפה עם ישראל נמצא פה בחשבון? עין מנגח לכל הכיוונים, בסדר, אז מלכות פרס ומדי השתלטה על כל הכיוונים. איפה עם ישראל נמצא? איפה עם ישראל נמצא? לא, בסדר, אנחנו עכשיו בשנת 3, אנחנו עדיין בגלות.
לא, בפרס, גם
שפרס
השתלט,
היינו בעולם, היינו זורים. היינו אחר, התחלנו בהצהרת כורש, ואחרי מאה אחשוורוש.
אבל פה מדברים על ההשתלטות של פרס למדי על כל עולם, אנחנו לא רלוונטים.
אתה אומר זה קרה תוך שנה, שנתיים. אז אתה אומר, עוד אפילו לא התחילה הצהרת... לא, בסדר, השאלה היא משתלטת ברגע אחד.
אני ברגע שהוא רגע את מה שצר הזה, הוא לקח אותם מלכות. הוא הבא בטוח, ומדי שתפס את מה שצר, לקח אותם מלכות. הוא המלך. לכן אני חושבתי שהוא... מה הוא עשה? הוא התחיל לתקוף בצורה רוחבית על כל העולם. אנחנו נצטרנו...
נגיד, אני מסכים, יכולת לדרס לי פה, לשצר, נגיד על יוון, שלהגיד שהכל קרה בשנה אחת, ומילא אנחנו עדיין מפוזרים בגלויות. אבל מה... כן, אבל לא כתוב בשום מקום שעם ישראל חזר לארצו, נכון? זה נדמה לי כאילו מאוד צועק בפרק. לא כתוב לנו בשום מקום איפה עם ישראל נמצא.
בהמשך בצבא השמיים, אבל הוא מביא פה שיש הרבה פרשנים שזה עם ישראל. באמת, עם ישראל לא בארץ.
נכון.
הוא לא בשמיים.
ככה. לא, אני חושב שיש לך צבא השמיים, ויש לך תמיד, מובן התמיד, זאת אומרת, כאילו הוא מבליע לך. בעצם חזרנו. בעצם אנחנו חזרנו. כי אנחנו נמצאים בקורבן התמיד. כן, איפה כתוב... איפה כתוב שהאיל... הוא אחר כך נותן רשות לבנות את זה, מתחיל להצהרת כורש, אחר כך דריווש השני, בונה את בית המקדש. איפה עוד איך כתוב שבזמן מלכות יוון יש לנו איזה משהו? איפה זה כתוב?
עצבים.
מה זה?
יש בין
עצבים, כאילו ארץ ישראל. כן, אני אומר, יש ארץ עצבי, יש גם בית המקדש, יש גם קורבן התמיד. לכן אני חושב שבאמת דניאל עדיין הוא רואה את הכל פה מצד המבט של המלכויות. זאת אומרת, בעצם אנחנו פה עכשיו
בסדר. מה זה?
הרי
ידע הרבה
מה שהוא
אמר,
אני מסכים. אני מסכים, אבל אני חושב שאתה חייב להוסיף על זה שיש פה איזו נקודה כזאת שזה נכון שזה מצד המבט של מה שהמלכויות יעשו לנו. כלומר, אנחנו עכשיו בספר דניאל עוסקים איך המלכויות ייקחו מאיתנו את מלכות השם בעולם, מה שדיברנו פעם קודמת, מה שבזה סיימנו, שאתה אומר, סוגיה דניאל זה, ארבע מלכויות זה ארבע כוחות שלוקחים מאיתנו את מלכות השם. ובעצם, כאילו עכשיו, בעצם הסוגיה שלנו תהיה כאילו יותר מהזווית של המלכויות, מה שהן לוקחות מאיתנו. הן לוקחות מאיתנו את המלכות. אז אנחנו עכשיו נמצאים פרס ומדי שהם לוקחים, אנחנו נמצאים במלכות יוון שהם לוקחים ומחריבים. בעצם עכשיו אנחנו נמצאים רק במבט הזה של דניאל, הוא רוצה לבאר מה יעשו לנו המלכויות בעולם. ועכשיו זה לא הסוגיה של חגי ספריה ומלאכי, תבואו לבנות את הבית. הסוגיה של דניאל זה, תדעו לכם, ועכשיו בזה אני רוצה ללמד זכות, למה בזמן חגי ספריה ומלאכי קצת התעצלו לבנות הבית? הם כולם ידעו את החזון של דניאל, הם כולם היו קצת בחולשה. כי כל עם ישראל היה בסדר הזה של דניאל, אמרו, אחרי 70 שנה אנחנו חוזרים, והכל הולך מכאן עד לגאולה השלמה בקו ישר. ופתאום דניאל אומר לנו בפרק ח', תדעו לכם, יש פה מלכויות, יהיה פה בלגן, יהיה פה פרס ומדי, יחריבו אותנו, יהיה פה... זאת אומרת, הפרק הזה, יש פה משהו מאוד מאוד פסימי. כלומר, שעם ישראל, אני מקווה משהו מאוד פסימי, פסימי ברמה כזאת שעם ישראל מעולם לא דמיין ככה שזה יהיה סדר הגאולה. כי אנחנו בעצם היינו בטוחים שאנחנו אחרי 70 שנה, אנחנו חוזרים. אז בעצם דניאל רואה את זה, הוא בכלל מסתכל במבט ארבע מלכויות, לא פחות במבט של מדרגת ישראל. ואחר כך אולי יהיה בהמשך שאני אפגש דבר כזה, אבל באמת אני חושב שהמבט של דניאל על ישראל באמת יהיה בעיקר כשדניאל יעסוק בה לעתיד לבוא. יעסוק בה לעתיד לבוא השלם, אז כמובן הוא מתבאר, זה מכוח זה הוא גם יעסוק עכשיו. אבל פה כשאתה עסוק ולמקד את ספיר העיזים וזה, אתה אומר בעצם כאילו תקופת בית השני היא תהיה תקופה לא פשוטה, קשה. בעצם מי שימשול שם זה מלכי ודאי ופרס ומלכי יוון, רוב הזמן הם ימשלו עלינו. כתוב שם גם בחז"ל, גם נרמז בגמרא בעבודה זרה וגם בעוד מקומות, בעצם בית שני נבנה ברישיון האומות, היינו תחתם. זה טוב מאוד שטראמפ עשה מה שהוא עשה, טוב מאוד שקורש עשה מה שהוא עשה, טוב מאוד דרייב שעשה מה שהוא עשה, אבל בעצם היה לנו מציאות כזאת שבסוף היינו תחתיה. בסוף היינו תחתיה. אם היינו הולכים ביחד כולם, כולם ביחד וביד חזקה, אמר יש לקיש, יכול להיות שזה היינו שוברים את התקרת זכוכית. והיינו הולכים, לכן אמר יש לקיש, סנינה הלכו את בני בבל, שלא באתם בזמן עליית עזרה. אבל בעצם דניאל אמר, זה יהיה הסדר. לכן דניאל נחלה.
חזרנו לידה לישראל, אבל לא חזרו מלכות לישראל. מלכות נשארת...
כן, המלכות היא עיקר כוחה היה זה. לכן בעצם לא היה לנו שלטון משלנו. לא היה לנו כמעט שלטון משלנו. כלומר, היה איזו הערה כזאת של תקופת החשמונאים, שעליה הרמה אומר, חזרה המלכות לישראל יותר על 200 שנה, אבל אתה רואה שה-200 שנה האלה הם היו מאוד מאוד עצובים, כי הרי כשאתה מפרט את ה-200 שנה, זה יוצא הרבה הרבה פחות מ-200 שנה. מה זה?
26 שנה שהם היו ממש
עצמאים. 26 שנה שהם ממש עצמאים, ואחר כך לאט לאט התחלנו את התלות שלנו, עד שכשהיה לנו בעיות, אמרנו טראמפ יבוא והוא יעשה לנו את הסדר, כלומר הזמנו את הרומאים לעשות לנו את הסדר. אז בעצם לא היה לנו פה שלטון. ואני חושב שזה מאוד בולט שבפרק שלנו, כי בעצם, כאילו דניאל, זה נכון שהוא מסתכל מצד המבט הזה, אבל אם באמת היה מבט אחר מאוד משמעותי, הוא היה לו נותן לנו גם אותו, כלומר, אם היה לנו מלכות שלמה, זה, אז דניאל היה מדבר עליה. לא חזרנו למלכות שלמה. בעצם זה הופך את דניאל לחולה. בעצם שגולה...
הוא עושה את מידות אתמול, למדנו שעל אחד משערי הבית היה
שושן. טוב, על זה שם, אבל יותר בגלל כדי להזכיר... נכון, זה מחלוקת הראשונים. האם נכון, האם אימת המלכות או להזכיר את הישועה? נכון. שער שושן, השער, נכון, הצפון מזרחי, נכון? היה נקרא שער שושן. למה? אימת המלכות, נכון. הראשונים שם גם הסבירו אימת המלכות.
יש מחלוקת בחז"ל, כשהם באו לבית שני, ידעו שזה זמני, כאילו,
נכון. בגמרא בנזיר למד א' עמוד ב', משמע שהם ידעו שזה יהיה זמני. בנזיר למד א' עמוד ב', ממש מפורש שהם ידעו שזה יהיה זמני. שוב, אני באתי, זה מה שהבלעתי תוך כדי הדברים, שיכול להיות שלא צריך לעשות בזה מחלוקת, אלא הכוונה, אמר יש לקיש, אם באמת הייתה תשובה מעל יתה, והיינו עולים כולם בחומה ביד חזקה, אז יכול להיות שזה הכל היה הולך ומתעלה. אבל הפשטות לכאורה ידעו שיהיה זמני, ודניאל זה לכאורה גם כן אחד מהזה. טוב, אז יש לנו צפיר עיזים. אתם מכירים את הפזמון הזה של הבוקר? צפיר העיזים הגדיל עצומיו. סבא שלך פעם דיבר על זה. יש פזמונים שרק הסבא שלו והדור שלו שרים.
אני מופיע בכל הברכונים.
בכל הברכונים, כל הסידורים זה מופיע. אבא חשב את זה עד היום. גם אני משתדל להשאיר את זה מדי פעם עד שהילדים שלי נגמר להם הכוח.
איך אנחנו ספרדים? אוקיי, שתף אותנו.
יש איזה שיר כזה פזמון, זה מנגינה ירושלמית כזאת של חסידים, ספק שיר, ספק מנגינה, והוא מתאר את כל ארבע מלכויות עד הגאולה השלמה. הוא מתאר את כל ארבע מלכויות עד הגאולה השלמה, ויש שם בסוף איזה בית שכנראה מישהו גנב לו את השיר, ואז הוא הוסיף בסוף בית בשיר שאל ישיגו גבולי, ועל זה סבא שלו פעם דיבר, האם אפשר לגנוב את השירים. אתה לא מעודכן, מתאים לסבא לדבר על זה, כן. אז בכל המחזור הזה נתפס כמעט הזה, ברוך השם יום יום, יעמוס לנו יש ערופדיום, ואז הוא מתחיל עם גלות מצרים, ואחר כך גלות בבל, ואחר כך אילם שת כיסו להציל ידידיו, הקדוש ברוך הוא שם את אילם בכיסו להציל את ידידיו, ואחר כך כשהוא מגיע ליוון, הוא אומר, הוא צפיר העיזים הגדיל עצומיו, וגם חזות ארבע עלו למרומיו. זה הזה שלנו. צפיר העיזים הגדיל את עצומה בקרן הבודדת, ואז חזות ארבע עלו למרומיו, ובליבם דימו להשחית את רחומיו. ואחר כך על ידי כהניו מגר מתקוממיו. באו הכהנים של החשמונאים, מגר את מתקוממיו, חסדי השם כאילו אותנו כאילו חלו רחמיו, מיכאל ילמד אותנו את השיר אחר כך. אין איזה מגינה, אתה אומר, זה ספק אמירה, ספק שירה, כן. טוב, צפיר העיזים הגדיל עצומה. אז יש לנו פה איזה סדר כזה, של...
של... מה זה רומז שיש לו קרן בין העיניים? אז... הכל הזה עוד היה...
כן, זהו, אני לא יודע אם עכשיו נתעסק. אני אומר, יש קרן ויש הגדולה, נכון? זה מאוד מאוד, כל הזמן יש לנו בפרק קרניים ויש לנו גדלות. זה מתחיל מפסוק ד', המילה האחרונה של פסוק ד' זה יגדיל, נכון? ואחר כך, אם אני מדלג לפסוק ח', סיר העזים יגדיל עד מאוד, אוכל עצמו נשברה הקרן הגדולה. ואחר כך יש לך פסוק ט', ומן האחת מהם יצא קרן אחת מצירה, ותגדל אל יתר הנגב אל המזרח, ותגדל על צבא השמיים, ועד שר הצבא יגדיל, וכו' וכו' וכו'. זאת אומרת, אני חושב שבעצם, אני רק אקח נקודה אחת, בעצם אנחנו פה עסוקים במלכות פרס ומדי, שהן בעצם רוצות את השליטה. הן מחפשות את השליטה. קרני ראיין קרניו, בהם עמים ינגח יחדיו עשי ארץ, כלומר, הקרניים מחפשות את הגדולה. כי הקרניים זה של גדולה. של גדולה ושל מלחמה. זה שני הצדדים שהקרניים משמשים. לגדולה ולמלחמה. וזה מאוד בולט בתוך הפרק שלנו, שהקרניים שלנו שני דברים הם משמשים. למלחמה, אבל לא למלחמה סתם, אלא למלחמה של גדולה. אז יש לנו גם את פרס ומדי, שהיא קצת, אצלם זה רק פעם אחת נזכר, ועשה בפסוק ד' ועשה כרצונו והגדיל, נכון? אבל אחר כך על יוון זה גדולה, גדולה מאוד עליונה. הסבירו כל הראשונים, אז רגע בואו נחטוף את זה מהר. אלכסנדר מוקדון, לפי הספרי ההיסטוריה, מגיל 20 עד 32, חי, שלט, כבש את כל העולם, בגיל 32 מת, אחרי שזה, וירושתו התחלקה בתוך ארבעה מלכים, שאחר כך אנטיוכוס מתוכם הוא מתגדל על הכל, והוא אחר כך הולך להחריב את המקדש, הוא הולך על ירושלים, ואחר כך מתוכו יבוא טיטוס, ואז זה תלוי איך להסביר את זה פה בראשונים, מתוכו יצמח טיטוס, וטיטוס הוא יחריב את המדרגה של המקדש. אבל אני אומר, אני רוצה להמשיך רק בדרכנו, זה מאוד בולט שטיטוס למלכות רביעית פה הם זניחים. הם זניחים בדבר הזה. כי טיטוס כשהוא יבוא, תבוא בת קול ותגיד לו בית שרוף שרפת, קמח תחון תחנת כמו נבוכדנצר. אז גם בטיטוס אנחנו בעצם זה. ואז טיטוס, זה הרי מחלוקת הראשונים, רש"י מסביר את זה על טיטוס, שמתם לב, רלב"ג, הוא לא רוצה להסביר את זה על טיטוס. מה זה? אני חושב יותר מי"ד, משם, מההמשך.
כן, אחת מצעירה זה אנטיוכוס בכל מקרה, רק אחר כך זה...
כן, כן, אני חושב. שטיטוס פה הוא הזניח.
יש לה, יש לה, יש לה יוון הגעה לסבא השמיים, ובסיבור של הפרק הזה.
מה זה?
שיוון הוגעת במשהו קצת כמו המחות הלווית.
כן, כלומר...
יוון השמיים, ברומים.
כן, אבל... לא, אבל במובן הזה, שמלכות יוון, היא מחריבה את המקדש, באמצע בית השני. וברור שפה הסוגיה שלנו זה יותר מלכות יוון מאשר מלכות רומי. אז אני רוצה רק להעביר ראייה מהדבר הזה, כי הרלב"ג, כמה פעמים, נגיד הבולט של זה זה בפסוק כ"ה, הרלב"ג בפסוק כ"ה מסביר את הכל על אנטיוכוס. כאילו, ואני רוצה רק להעביר ראייה את זה לשיטה הזאת, שהעיקר זה פה מלכות שנייה ושלישית. הרלב"ג בפסוק כ"ה לא כרש"י, שזה, זאת אומרת, כשאנחנו בביאור של החזון. אז נגיד רש"י על פסוק כף ג' כף ד' כף ה' וזה הכל הולך על טיטוס. הרלב"ג אומר לא, זה הולך על אנטיוכוס. כלומר הרלב"ג בעצם אומר אני עכשיו בא לדבר איתך על חורבן בית המקדש של היוונים. של היוונים. זה כאילו תהיה הסוגיה. כי אנחנו עכשיו, כל הזמן אנחנו עכשיו על הקומה של בית המקדש השני. טיטוס ורומי זה בעצם, היא שמה את קצה הרגל שלה בסוף בית המקדש השני, אבל בעצם היא שייכת יותר לגלות האחרונה. אז לכן הפרק ח' הוא, לא, הוא עוסק בטיטוס אגב אורחה, כי טיטוס הוא יהיה שייך לפרק ז' או אחר כך לפרקים הבאים, לא לפרק הזה שעוסק במלכות שנייה ושלישית. ואז בעצם פה בחזון דניאל התחדש לנו מאוד צפיר העיזים הזה, שתחילתו, אז שוב אני אוסיף רק עוד משהו אחד אחד, תחילתו של צפיר העיזים זה לא היה באסון לעם ישראל. כלומר, רש"י הזכיר את זה וזה, אבל זה, אני רוצה להוריד על זה גם בפשט הפסוקים. כלומר, צפיר העיזים הגדיל עד מאוד. בזה הכל היה בסדר מבחינתנו. אלכסנדר מוקדון, דמות דיוקנו של שמעון הצדיק, אני רואה לפניי, והוא יורד ומשתחווה לשמעון הצדיק. במצב הזה, אנחנו מצבנו היה טוב. אבל כבר דניאל רואה שמהמצב הזה התפתח משהו לא טוב. כלומר, הוא אומר, בסדר, אנחנו עם אלכסנדר מוקדון היינו מסתדרים, אבל הוא אומר, טוב, הוא כבר ימות, והמלאכה תתברר, אחרי שהיא תתברר, יבוא עוד אנטיוכוס, או לפי הרלב"ג רק אנטיוכוס, או לפי רש"י יבוא גם אנטיוכוס וגם טיטוס. אז בעצם כאילו תחילת החזון של פרס ומדע הוא די התחיל טוב מבחינתנו. כלומר, זה נכון, העיקר יהיו המלכויות, כי השכינה היא שמתי כיסי בבבל, שמתי כיסי פרס ומדי, שמתי כיסי ביבה, זה התחיל די טוב. אבל בעצם דניאל אומר, אבל בסוף של זה, זה יהיה חורבן גמור. יהיה חורבן גמור, נהייתי ונחלטי. אז בעצם דניאל פה, כאילו, הוא אומר לנו את ההבנה הזאת, שאני חושב שמשהו מתחזק ועומד לפני המלך, הוא אומר, נכון, זה לא יהיה בניין עולם. זה בעצם יהיה בניין זמני. אבל בואו נלך לבנות את הבניין הזמני הזה. צריך הרבה חיזוק לבנות את הבניין הזמני. כי מכוח הבניין הזמני הזה גם ייבנה הבית השלישי, נראה המשך הפרקים. אבל בעצם כאילו דניאל, המציאות שלו היא אומרת, זה יהיה זמני. לכן אני אומר, זה עיקר השחור. עיקר השחור זה, התמיד ייפסק. כי בית המקדש הוא תמיד מסומן, בטל התמיד. כשבטל התמיד, זאת אומרת, יש לנו עליות, ירידות, עליות, ירידות. בטל התמיד, זה אומר שזה כבר חורבן. כשבטל התמיד, בעצם אומר לך, דניאל, יהיה עליות, ירידות, עליות, ירידות, אבל תדע לך, גם יהיה בטל התמיד. וזה השבר הגדול של דניאל. ומתוכו הוא אומר, זה נכון, לא כמו שחשבתי, מתוך זה אני קם ומתחזק לעבוד את עבודתי. לפרק זמן שניתן לי. זה טוב, עוד הרבה פרטים, אבל זה הכללות נראה לי. חזק ומתחזק. נעשה פעם, בלי נדר, אולי פעם אחת, לנסות לחשב את החשבונות, להיות מחשבי קיצים, לפי כל הצדדים. בלי נדר, פעם אחת.